ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בשעה טובה מוצלחת בפרק חפזיים, ואני מבקש כדרכנו להתמקד במספר נקודות בפרק. והנקודות שניתן עליהן את הדעת הן א', הכותרת הכפולה שיש לפרק, ותכף אני אסביר מהי המשמעות, הכותרת הכפולה שיש לפרק, ולאחר מכן נבקש להתבונן בשלושת הנבואות שנמצאות כאן עם דגשים בכל אחת מן הנבואות. למה אני קורא הנבואה כותרת כפולה? אז קודם כל, אני לא מתעכב על המילה בראשית, שאותה דיברנו בשבוע שעבר, דרשת חז"ל. נכון שזה היה לפני הבחירות, והיום אנחנו כבר בעולם חדש, אבל בסדר. למה זה היה יהודי חכם, קראו לו שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה. כל אחד עם צריך להוציא את הקיטור שלו, בסופו של דבר נראה לי שזה מה שיהיה. אז על המילה בראשית אני לא מתעכב כרגע, אבל שימו לב למה אני קורא כותרת כפולה. בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו, שימו לב שהמילה יאשיהו, נדמה לי המקום היחיד שהיא כתובה בכתיב מלא, זה בהחלט חריג, היה הדבר הזה מירמיהו מת השם לאמור. כה אמר השם אליי, עשה לך מוסעירות ומוטות ונתתם על צוואריך, ושלחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, מיד ביד מלאכים הבאים ירושלים לצדקיהו מלך יהודה. זה נקרא תצפי כותרת כפולה. אם אנחנו מדברים על יהויקים, אז זה יהויקים. וזה מה שכך התחיל הפרק. בראשית ממלכת יהויקים. אם אנחנו מדברים על צדקיהו, אנחנו מדברים על צדקיהו, אז אנחנו צריכים לדעת מה בדיוק קורה. עכשיו, ראשית ממלכת יהויקים, וזה אני מקווה שאנחנו זוכים יחד ללמוד ירמיהו. אני מוסר לכם כבר מודעה שאני הרבה יותר נהנה מהלימוד מאשר אתם נהנים ממנו, כי אני פשוט לא מאמין שעוד מעט אנחנו כבר בפרק למד בירמיהו, בשיבת הכותל, לזכות ללמוד 30 פרקים בספר ירמיהו עם חבורה נחמדה שכזאת, זה הנאה כולה שלי. אז אנחנו כבר יודעים שהשנה המשמעותית ביותר כשאנחנו מדברים על יהויקים, היא 18 שנה לפני חורבן הבית. זה השנה שבה יאשיהו נהרג בקרב במגידו. זה השנה שבה פרעה נכו מפסיד בקרב בקרקמיש ליד נחת פרת לנבוכדנצר. וזו השנה המשמעותית בעוד כמה אנפים בירמיהו כפי שאנחנו נראה. עכשיו, יש פה, כפי שאמרתי, כותרת כפולה, ויש פה עוד דבר. בהקדשתו של ירמיהו לנביא, בטובכם, תפתחו בפרק א', פסוק א', הוא מקבל איזשהו מסר מה אמור להיות תפקידו. פרק א', בירמיהו, פרק א', פסוק א', מה כתוב שם? נביא לגויים נתתיך. נביא לגויים נתתיך עד עכשיו. ב-26 הפרקים של ירמיהו מצאנו שמדברים על הגויים, עושים דיונים כאלה ואחרים. מעולם לא מצאנו דיבור ישיר על הגויים. זה בפעם הראשונה קורה בפרק שלפנינו. כי מה כתוב פה בפסוק ג', ושלחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון. זאת אומרת, יש כאן דיבור ישיר לגויים. כי כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו שאלה. ירמיהו אומר מסע בבל. אז מה, זה עבר בין אס-אמס לנבוכדנצר, הוא התרגש מזה, זה עניין אותו, זה תפס אצלו מקום. איך אנחנו מבינים את המשמעות של הדברים האלה? אז בהקדשה של ירמיהו לנביא, אומרים לו, נביא לגויים נתתיך, והנה פה הדבר הזה מתרחש בפועל. הוא נביא לגויים, הוא הולך להגיד למלך צור ולמלך צידון וכו', הוא אומר להם מה לעשות. אבל לפני שבכלל, זאת אומרת, ראינו לפני שבועיים, אם תפתחו לרגע בפרק חפי מפסוקים תדבר ואילך, בפרק חפי מפסוקים תדבר ואילך, שם כתוב, כי כה אמר השם אלוקי ישראל אליי, קח את כוס היין החימה הזאת מידי, והשקית אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם, ושתו והתגועשו וכו' וכו', אבל זה היה דיבור על הגויים, לא אל הגויים. פה אנחנו כבר נמצאים בתוך העניין הזה. וזה חידוש שבהחלט אנחנו רואים אותו. אחרי זה, כפי שאמרתי בתחילה, אנחנו נראה שלוש נבואות. הנבואה הראשונה היא אל אותם עמים, ונייחד את הדיבור עליה. הנבואה השנייה היא לצדקיהו, והנבואה השלישית היא לכהנים וליושבי ירושלים. שלוש נבואות בפרק הזה. אלא שנגיע אליהם, אני מבקש להתבונן בשתי נקודות. הנקודה היותר פשוטה זה המוסרות והעמותות. עוד פעם, אנחנו חוזרים לנקודה שאין לי ספק שתפרו עליה הרבה במחקר המודרני, וחיפשתי קצת בספרים המקובלים בבית מדרשנו, ולא מצאתי, אבל זה נושא שמחייב את זה, המעשים הסמליים אצל ירמיהו. אתם יודעים מה זה כך לך מוטות ומוסרות? ריבונו של עולם, אומר לנביא, אתה עכשיו הולך להסתובב כמו סוס. זאת אומרת, לסוס יש מוסרות, תראו מה כתוב, מה זה מוסרות, תסתכלו לרגע במקום מספר 3, במצודת דוד, במצודת ציון, מוסרות, רצועות שקושרים בו העול, וכן הוא מוסרות הרון, ומוטות מלשון מטה, והם עצי עול. זאת אומרת, אתה רואה שור שסוחב אחריו עגלה. עכשיו, אם הוא סוחב את העגלה, אז יחנוק אותו. מה עושים? בונים מוטות מעץ, יש להם מוסרות, יש להם כאלה רצועות מאור, ואז זה מחזיק את העניין שזה לא ימחץ את כל הלוע של השור. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, והפרשנים חלוקים, האם ירמיהו הלך עם זה? האם ירמיהו שם את זה עליו רק כשהוא אמר את הנבואה? האם הוא הסתובב ככה ברחובות ירושלים? ואני כל הזמן אומר, רבותיי, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. פה מתכוונים ללמד אותנו משהו. מה אנחנו היינו אומרים? אנחנו רואים נביא, הוא אומר שהוא מדבר בשם השם, הוא הולך פה עם איזושהי מסגרת כזאת, מסכה, שיש לה קרשים ויש לה רצועות אור, והוא אומר, רבותיי, תדעו לכם, זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. היינו משוגע יש הרוח, זאת אומרת, היינו כולם, לא יודעים איך זה הגיע אלינו. ולא ברור, אני אומר עוד פעם, יש מי שרוצה לומר ש-15 שנה ירמיהו מסתובב ככה. יש מי שרוצה לומר שהוא מסתובב ככה רק כשהוא אמר את הנבואות. אבל הנושא הזה של מעשים סמליים אצל ירמיהו, עד כמה הדבר הזה תופס מקום? כמה משמעות יש לעניין הזה עכשיו? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לירמיהו, לך תגיד לגויים שאני כועס עליהם ואני אעשה להם נו נו נו. אבל הוא לא אומר לו את זה, הוא אומר, אני מבקש שתעשה מעשה סמלי, כי כולנו יודעים כמה המעשה, ואני מזכיר את מה שלמדנו פה, בית היוצר, אני מזכיר כל מיני דימויים שראינו בהם, את ההקדשה של ירמיהו, סיר נפוח אני רואה וכו', המון 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 מעשים סמליים, וכולנו יודעים שמעשים סמליים עובדים עלינו בעין, זאת אומרת, פועלים עלינו בצורה מאוד מאוד משמעותית. יכולים לספר לך אלף ואחד סיפורים על זה וזה. כשאתה רואה את זה בעיניים, זה נראה אחרת.
אם ירמיהו עבר בשנים האלה, שהוא הולך בזה 15 שנה ברחובות, אז הוא לא השפיע, כי הם לא מכירים את האנשים, אז מה יגיע לו לומר את זה?
כן, אז יהיה נכון, אז בסדר, אז ננקוט בעמדה שהוא באמת הלך, כשהוא התנבא בעניין הזה. עכשיו, אז זה נקודה אחת בתחילת הפרק, מוסרות ומתות ונתתם על צוואריך, והנקודה השנייה שאמרתי שיש פה כותרת כפולה. אנחנו צריכים להבין, האם אנחנו מדברים על ימי יהויקים, אנחנו מדברים 18 שנה לפני חורבן בית ראשון. אם אנחנו מדברים על צדקיהו, אנחנו מדברים 11 שנים לפני חורבן, זאת אומרת 11 אפילו פחות, לפני חורבן בית ראשון. מה, אולי 7 שנים לפי מה שיצא לי פה מתוך כל העניין כולו, איך אנחנו מסתדרים עם זה? מה פתאום הוא אומר א' וממשיך לב', איך הדבר הזה משתלב לנו בהבנת העניין? אז אני חוזר שוב על כמה נקודות קטנות, אבל אני אומר, אם נשנן את זה, לי אין ספק שאם אנחנו נשנן את זה, כשאנחנו נלמד מגילת איכה, נדע מה מדובר. כשנלמד, אנחנו פה כביכול לומדים ירמיהו, אבל למעשה אנחנו לומדים תנ"ך. כי אנחנו עושים לעצמנו סדר בכל 50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. אז מדי פעם אנחנו מזכירים את יחזקאל שנמצא בגולה, והוא נמצא ב-20 השנים האחרונות ואחרי זה, ופתאום אנחנו מבינים מה זה הסירים את הבית והגיע השמועה. מגילת איכה, אנחנו מבינים איפה נשים אותה. הפרקים האחרונים במלכים ב', ח', 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 ג', ח', ד', וכו', פתאום מקבלים אצלנו משמעות, כי ירמיהו כתב ספרו בספר מלכים במגילת קינות. אז ממילא אני מזכיר את התאריכים האלה וכו', לא כי אין לי מה להגיד, אלא כי אני רוצה שזה גם באמצע הלילה, כבר אמרנו זה כמה פעמים. קמים באמצע הלילה, נותנים ידיים 6 פעמים, אומרים ברכות התורה, ויש כמה דברים על ירמיהו שזוכרים אותם. אז אני אומר ככה, הרקע ההיסטורי הוא די ברור. 18 שנה לפני חורבן בית ראשון, מובס פרעה נכו בקרב קרקמיש על יד נהר פרת על ידי נבוכדנצר. עכשיו, מה שקורה, יש לזה אפקט בינלאומי. למה יש לזה אפקט בינלאומי? כי כל העמים באים ליהויקים, באים למלך יהודה שיושב פה ואומרים לו, בוא נכרות ברית ונחסל את האויב מצפון, את נבוכדנצר. מה שניסה פרעה נכו ולא הצליח, בוא ננסה אנחנו. מה אנחנו צריכים שהוא ישתלט עליהם? אז זו נקודה אחת. והדבר המפתיע, ואלה העמים שקראנו אודותם בפסוק ג', זה מלך אדום, תחשבו איפה הוא יושב במפה, מלך מואב, מלך בני עמון, צור צידון. אלה כל העמים שמקיפים את ארץ ישראל. צור וצידון בצפון, מואב ועמון במזרח, ואדום בדרום, מה שכן את זה. זה ההיקף של ארץ ישראל. לא צריך לכרות ברית עם הים התיכון. אבל כל העמים האלה אומרים, הרי לכולם יש אינטרס משותף. האינטרס המשותף שלא יבוא מלך בבל מן הצפון, וישטוף את כולנו, ונהיה כלא נהיה. מה נצטרנו מכל הסיפור הזה? אז ירמיהו, מעבר לחובה להגיד ליהויקים לא להעיז לעשות את זה, הוא גם פונה לגויים. הוא אומר להם, גם אתם, אל תשתתו, אל תכרתו ברית מול נבוכדנצר, תעבדו לו, תיכנעו אליו. אנחנו נראה בהמשך הפרק למה, מה הם השירים הגויים בסיפור הזה. רמזנו בסדר ונראה את זה היום במפורש, והוא...
לגבי
הגיאוגרפיה, באמת,
מה
הם פלישתים?
למה הם לא נמצאים פה
ועוזרים
להגיד
למה? אני לא יודע מה היה המצב של פלישתים בימים הללו. זאת אומרת, בתקופה יותר קדומה של דוד וכולי, הדברים של פלישתים היו מעצמה. אבל בתקופה הזאת אני לא יודע. אבל אני לא יודע אם הם נזכרים בכלל. נזכרים, פלישתים נזכרים בספר ירמיהו. אני לא זוכר כרגע. אז הם בכל אופן לא פנו לעניין הזה. בכל אופן, זמן קצר, כן.
פרק כ"ה, פסוק כ', ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת השיון, ואת עזה, ואת כל אשר התחתות.
תבינו, השבטים. את זה הוא זוכר. הזכרנו את אשדוד, חביבי, התעוררנו פה לחיים. אנחנו נבדוק מה היו אחוזי ההצבעה שם אתמול, ונגיד, כבר אנחנו נסדוק את חשבונו. יהיה בסדר. איפה קראת בפרק כ"ה,
פסוק כ'?
פסוק כ'. אחרי? אחרי, אחרי. אז מעניין למה הם באמת נעימו פה. נכון? ממש מופיעים פה בברית הזאת ובעניין הזה. לא התבוננתי, זאת אומרת, לא חשבתי שהפלישתים נעימו לי מתוך המפה. אז כל זה מתרחש 18 שנים, כפי שאמרנו, לפני חורבן בית ראשון. מיד. אחרי שנבוכדנצר מביס את פרעה נכו בקרב הגדול בקרקמיש, הוא כובש את ארץ ישראל, והוא מגיע לפה. אז אנחנו מדברים 17 שנים לפני חורבן בית ראשון. זהו, העובדה קיימת, נבוכדנצר עם הצבא שלו, כל האימפריה הבבלית מצויה פה, ובמשך 3 שנים הם עורכים מסע כיבוש בארץ ישראל. הגענו כבר ל-14 שנים לפני החורבן. 3 שנים אחרי זה, שזה בערך 11 שנים לפני החורבן, וזו שנה מאוד משמעותית, יהויקים מורד במלך בבל, יאשיהו נהרג ממנים את בנו יהויקים, יויקים הורג למלך בבל, וממליכים את בנו, מי זה בנו? המלך בתקופה הכי קצרה. נו, כולכם מכירים אותו. אם לא, אז הוא מתפתח. יויקים, יויקים, גלות יויקים. עם הגולה אשר הוגלתה, היא יכולה מלך יהודה. זה מגילת ישראל. אבל כמה זמן הוא היה מלך? 3 חודשים ו10 ימים. זה הייתה כל המציאות. ומגילים אותו. כשמגילים אותו, נהיה צדקיהו מלך מחדש. צדקיהו שהוא דוד שלו. הוא אח של יהויקים. עכשיו, וגם הוא נכנע לנבוכדנצר. בסופו של דבר, יכול להיות, אז מה עשינו פה? אני מבקש להציע לפניכם שני הסברים. אחד מופיע במלבים, אחד מופיע ברד"ק, ונדמה לי שההסברים האלה יכולים לתת לנו איזשהו מימד של הבנה מה בדיוק היה פה. יש מי שרוצה לומר שהנבואה הזאת נאמרה פעמיים. היא נאמרה פעמיים, כי בזמן יהויקים, אחרי שיושיהו נהרג, היה איזה ניסיון ליצור קואליציה של כל המדינות נגד בבל, וממילא ירמיהו אומר את הנבואה הזאת. חלפו כמה שנים, צדקיהו עולה לגדולה, ובדיוק עושים את אותו ניסיון פעם שנייה. והמקרא לא פירט את הכל, אלא סיכם לנו את שני הדברים, אבל מכיוון שנדע, ויש לנו מצבים כאלה, אבל רגילים לומר שההיסטוריה חוזרת על עצמה. זאת אומרת שכאילו יש איזה שכפול כזה, העתק הדבק, היה אירוע מסוים, חלפו כמה שנים, והנה עוד פעם הסיפור הזה חוזר על עצמו וכו'. וזה מה שהיה פה. ולכן הנביא מזכיר גם את יהויקים וגם את צדקיהו, כי שני הדברים הללו התרחשו. ומכיוון שהם התרחשו עם שניהם, בשניהם עומד ירמיהו, שהוא הנביא, והוא מזכיר חלילה חלילה לעשות את הדבר הזה. תראו לרגע ברד"ק במקום מספר אחד. בראשית ממלכת, נבואה זו נאמרה לירמיהו בשנה הראשונה לממלכת יהויקים, ואמר לו האל כי כשימלוך צדקיהו אחר מלכות יהויקים ויהויכים, זאת אומרת, זו שיטה שהרד"ק נוקט בה, הרד"ק אומר הנבואה נאמרה לו מתי? בימי יהויקים. אבל זה כמו שאתה לוקח את הנביא היום ואתה אומר לו בעוד כך וכך שנים יקרה דבר כזה וכזה. הדוגמה הכי טובה הוא שרמנו פרשת שבוע. זאת אומרת, כך חצות הלילה, אני עוזר תוך מצרים. תגיד למצרים, בחצות, כך חצות עם רשי. למה זה כתוב כך חצות ולא בחצות? אז נראה, אני מספר לך עכשיו מה שעתיד להיות. זה חלק מהנבואה. אז באופן הזה, הרד"ק כמובן פותר את הבעיה. ויעשה לו סתרות ומתות, וישלחם למלאכים הנזכרים ליד מלאכים הבאים ירושלים לצדקיהו, ויצווה אותם אל המלאכים אדוניים שישלחו אותם לצדקיהו, ויאמרו להם כל הדברים הנזכרים בפרשה. ויאמר להם ירמיהו גם כן, ולצדקיהו מלך יהודה, דיברתי ככל הדברים האלה, כי נראה כי המלאכים הנזכרים שלחו לצדקיהו שיסכים עמהם, בעברית של יום אחרי בחירות, שיעשה איתם קואליציה, וימרדו כולם במלך בבל. לפיכך ציווה אלה ירמיהו שיאמר למלאכים האלה, אחר שיכלו דברי אדוניהם יאמר להם, ולצדקיהו מלך יהודה דיברתי, ככל הדברים האלה, וכולכם תביאו צוואריכם בעול מלך בבל. וחז"ל אמרו, כי כשימליכו מלך בבל ישליטו על המלאכים האלה. ומה שנאמר לו נבואה זו בראשית ממלכת יהויקים, והנבואה אינה עדיין עד י"א שנה, כדי שידע יהויקים שעתיד למלוך נבוכדנצר, שלא יבטח יהויקים במלך מצרים שימליכו. אף לא נפל. פותר הרד"ק את הקושי הזה שאמרנו, הוא אומר דבר פשוט. באמת הדבר הזה עתיד להתרחש בעוד כך וכך שנים. אבל אתה יהויקים, היה לך אבא צדיק, וכבר ערכנו את ההשוואה בין יאשיהו לבין יהויקים, אל תחשוב שקיבלת את הכיסא להרבה שנים. תדע לך, צדקיהו, הוא אמור, אח שלך, הוא אמור להיות מלך. וכשהוא יהיה מלך, ירצו לעשות דבר כזה וכזה, אני כבר עכשיו אומר לך, אל תעיזו ואל תעלו על דעתכם. למה? נראה להמשך הפרק. המלבי מציע כמדומני הסבר שאמרנו אותו קודם, ביד מלאכים הבאים את צדקיהו, מאחר כתוב לפי פשוטו נבואה, שאחר מלוך נבוכדנצר בשנה ד' ליהויקים, המליך גם את צדקיהו להיות שני למלך יהויקים, זאת אומרת משנה למלך, ובזה יצויר שאז באו מלכי גוי לצדקיהו, שעשה גם כן בענייני המלוכה וקראו לו מלך יהודה, והם רצו להתחבר עמו ולראות במלכות בבל, וזה היה ביאת המלאכים וציבה לירמיהו שיזילם בעלים רודו. אז למעשה אנחנו פותרים את זה בשלוש אפשרויות. אני חוזר, אפשרות ראשונה שלא הבאתי אותה, אבל ראיתי אותה במסגרת הכנת השיעור, שזה נבואה כפולה, היא נאמרה גם בימי יהויקים, גם בימי צדקיהו, המקרא קיצר להזכיר את שניהם. הרד"ק שאומר לנו, זה נגמר היום, בעוד 5 שנים יהיה כך וכך, והמלבי"ם שאומר לנו שכבר כשיהויקים היה מלך, צדקיהו הסתובב שם בחצר המלכות, ולכן מזכירים גם אותו מסביב, מסביב לעניין הזה. אז פה אנחנו פותרים את, את העניינים של הפתיחה, ואני מבקש את רשותכם להתבונן בשלושת הנבואות שלפנינו. אני אומר שוב, מדובר פה על דבר, נוראי. זאת אומרת, הנביא מסתובב עם מוטות ומוסרות, והוא אמור להביא מסר למלאכים, לנציגים של האומות הגדולות ביותר שיש שם, עמון, מואב, צור, צידון, עדון וכו', להראות להם את הדבר הזה, או חלק מהפרשנים אומרים ששלחו את הערכה הזאת למדינה הזאת. זאת אומרת, ירמיהו לא מכין ערכה אחת של מוטות ומוסרות, אלא הוא מכין 5 ו-6 ערכות כאלה. אחת הוא מלביש על עצמו, ואחת הוא סתם במזוודת הייטק הזאת, והוא אומר לנציג של אדום, שלח את זה למלך שלך, תגיד לו, זה יהיה סופכם. כך אתם תתגלגלו, ואם יש לך בעיות בהרכבה, יש פה הוראות הרכבה והדגמה, מה בדיוק זה אמור להתבצע. זה דבר מבין. עכשיו, המלך הגוי, מלך מואב, אמור לקבל את הדבר הזה, ולהגיד, יש נביא בישראל, קוראים לו ירמיהו, והוא אומר שאני הולך להתמוטט על ידי מלך בבל, ואם יש לו ספקות, אם אני מבין או לא מבין, הוא שלח לי מוטות ומוסרות, ועכשיו בוא נראה מה אני עושה עם העניין הזה. אז עכשיו מתחילות 3 נבואות. הנבואה הראשונה, ואני מרשה להתבטא כפי שמצאתי אצל אחד הפרשנים האחרונים, יש כאן כאין 10 הדיברות לאומות העולם. וזה מיוחד מיוחד בפרק הזה. מה קורה בפסוק ד'? וציווית אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם. אנחנו מדברים על 5 הנציגים, צור, צידון, אדום, מואב ועמון. הם הנציגים, ומה אומרים להם? תראו מה שיש פה. אנוכי, מזכיר לנו מיד את 10 הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתי על האשר ישר בעיניי. קודם כל אני מוסר לכם הודעה, אני ריבונו של עולם, אני בעל הבית על העולם. יש פה כמובן נקודות מעניינות, אבל אנחנו לא לומדים במה שנקרא בתנ"ך לימוד צמוד, אז אני לא מתעכב על זה. איך אנחנו מכירים את סדר הבריאה? מה נברא קודם? האדם או הדברים האחרים? ומה כתוב פה בפסוק? את האדם ואת הבהמה וכו' וכו'. זה שונה קצת מהסדר שבו נברא העולם. מה זה בסדר? אוקיי, אני אמרתי שלא נכנס לזה, אבל נשים לב כשקוראים שיש דבר כזה. ואתה, פלפלי, אני בעל הבית על העולם, ולכן מה אני יוצא מכם? אבל איזה אמירה זאת? זאת אומרת, יש פה אמירה לגוי, כמו שלעם ישראל נאמרו 10 הדיברות, אז נאמרים פה לגוי דברים מאוד נחרצים. מה נאמר פה לגוי? אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתי על האשר ישר בעיניי. נתתי את זה למי שאני רוצה, אני בעל הבית. ומה החלטתי עכשיו? עכשיו יש לי החלטה. ואתה, אנוכי נתתי את כל הארצות האלה, ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי. פעם שנייה שאנחנו כבר נתקלים בדבר הזה. עבד השם, הביטוי המרומם ביותר, משה רבינו נקרא עבד השם. וכל הפעם, לא ברור למה זה. למה במה זכה נבוכדנצר בתואר המיוחד הזה, הוא שליח ההשגחה העליונה לשעבד את עם ישראל ואת כל העמים מסביב. וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. הוא שליט על, הוא שולט על העולם, על המדינות, וגם על חיית השדה. זה המנדט שאני, בתור בעל הבית על העולם שבראתי אותו, ואני גם מתחזק אותו. מה אנחנו אומרים כל יום בתפילה? המחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם ברכתי אתמול בבוקר שלא עשה אני אישה, למה אני צריך לברך את זה מחר בבוקר עוד פעם? מה, זה אמור להשתנות? היום בדור שלנו בצורה לא טבעית זה יכול להשתנות, אבל בצורה טבעית זה לא יכול להשתנות. מה פתאום הברכים את זה עוד פעם? כי היום זה לא מחר, ומחר זה לא אתמול. אוי ואבוי למי שהימים שלו הם ככה במוטינה הזאת. פעם בזה יש לנו איזה בחירות, פתאום אנשים מתחילים לדבר, לחשוב, להתבונן ולראות. אבל ריבונו של עולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא בורא את העולם מחדש, וזה נותן לאדם כוחות לא רגילים. זה כל עבודת השם של חסידים. מה הפשט של ההתחדשות הזה? מאיפה זה הגיע אליהם? זה הגיע אליהם כי זה מה שריבונו של עולם עושה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל מתחיל, הכל נע, הכל נוסע. אז אומר הנביא לכל המלאכים האלה, תשמעו, אני נציג של ריבונו של עולם עלי אדמות, והוא אמר לי, אני הבעל בית על העולם. ותראו איזו אמירה פה, אני מרגיש שזה כן, מתן תורה זוטה. זאת אומרת, איזו אמירה לגוי, הוא ברא, הוא עשה, הוא יצא, ועכשיו הוא החליט שנבוכדנצר ישלוט על הכל, כולל על חיית השדה. איך הדבר הזה עובד? תסתכלו במקום מספר 5. אנוכי עשיתי את הארץ, ויש לי קניין בין בגוף הארץ, בין באדם ובבהמה אשר עליה, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, הבריאה הייתה בכוחי, וקיום הבריאה, שגם היא כבריאה תמידית היא על ידי זרועי הנטויה תמיד, לפעול ולעשות. ונתתי על האשר ישר בעיניי, שמיניתי מלאכים המתנסים לכל הראש, והם אדוני הארץ. אני עושה את כל העניינים כולם. ותראו את הפסוק בדניאל, במקום מספר 7, ובכל דיירים בני הנשה, כל המציאות שיש בעולם, חיבת ברד ואוף שמיה, זה לא רק בזמירות שבת, אלא זה פסוק בדניאל, יהב חיבת ברד ואוף שמיה, יהיב בידך והשתתך בחולון, עד תורי שדידיו. זאת אומרת, את כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא נותן לנבוכדנצר, אני לא מביא לכם איזה מדרש פליאה שהביא פה הרד"ק, כשנבוכדנצר היה לו איזה נחש, הוא עשה כך, הוא עשה אחרת, והאברבנאל אומר, תראו את האברבנאל ואת המלבין, וגם את חיית השדה נתן לו לעובדו, ורמז באדם שייתן בידו ישראל ובני יהודה, ורמז בחיית השדה, שאר האומות כולם שניתנו בידו. זאת אומרת, לא חיות של גן חיות, אלא יש חלוקה בין עם ישראל לבין העמים. המלבין בכיוון אחר, ואתה אנוכי נתתי, מיניתי מלך אחד על כל הארצות, וגם את חיית שהיה משתמש בחיות רעות במלחמה, כפילים ועריות שהיו משתמשים בהם במלחמות בימי קדם. בכל אופן, נבוכדנצר מקבל שלטון טוטלי, הוא מקבל משהו מוחלט על כל היקום, על כל האנושות, על כל העניין, וממילא מה צריך לעשות. ממשיך הנביא ואומר, ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו. זה כמובן דבר שלא כל כך התקיים, כי כולם, הילדים שלו מלכו, אנחנו מדברים על בלשצר וכו', מלכו זמן קצר, עד בו את ארצו גם הוא, זוכרים אשר היינו לפני שבועיים? גם הוא בסוף ייפול. הוא מקבל את המנדט ל-70 שנה. בסוף הוא ייפול. ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר מלך בבל, ואשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב, ברעב ובדבר. הצירוף חרב, רעב ודבר מופיע 16 פעמים בספר ירמיהו. זאת אומרת, זה הביטוי למכות, זה הביטוי למלחמה, זה הביטוי לנזקים, זה הביטוי לדברים רעים שיקראו, והצירוף הזה, חרב, רעב, דבר, מופיע, כפי שאמרנו, 16 פעמים בספר ירמיהו, זה כנראה מכה מאוד ניצחת. אפקוד על הגוי יראו נאום השם, הבטומי אותם בידו. ואתם, אל תשמעו אל נביאכם ואל קוסמכם ואל חלומותיכם ואל עונכם ואל כשפיכם, כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם למור לא תעבדו את מלך בבל. הרי כולם אמרו למלך אדום, עכשיו איזה משוגע אחד בירושלים, קוראים לו ירמיהו, יש לו צרות מהיהודים, הרי הם זורקים אותו רק לפני שבועיים, ראינו מה רצו לעשות איתו, משכיבים אותו במצב הפוך ומבקשים להרוג אותו. הוא עכשיו שולח אליך מוסרות, הוא אומר לך בוא נשתעבד לבבל. מה זה נוגע אלינו בכלל? מה אנחנו צריכים את כל הסיפור הזה? מה? כל האימפריות, אדום, מואב, צור, צידון, עמון, מה אנחנו צריכים את כל הזה? זה באמת יחיה אותנו. זה משהו רציני, זה משהו משמעותי. אומר להם ירמיהו, חבר'ה, אני מציע לכם לטובתכם, תקבלו את זה. אם לא אתם גומרים את כל הקריירה, אל תשמעו את כולם. כי שקר הם ניבים לכם, למען ארחיק אתכם מעל אדמתכם, והדחתי אתכם ועבדתם. תדעו לכם, אם לא תשמעו, אתם עובדים עובדן עולמים. ומה יקרה אם נקבל את זה? טוב, אז מה הצד השני? הרי תמיד, כשאתה בא לומר לפלוני מעשה, אתה צריך להגיד לו, בסדר, אם יהיה ככה, הבנתי, ואם לא יהיה ככה, מה יהיה? הוא אומר להם, ירמיהו, יש לי הבטחה, מה שהוא מבטיח לעם ישראל, והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל לעבדו, וינחתי בה לאדמתו לאום השם ועבדה וישב בה. הכל יהיה בסדר, 70 שנה, והעסק חוזר למקומו. זו הנבואה הראשונה. הנבואה השנייה היא נבואה אל צדקיהו, ויש כאן מילה אחת שלא מופיעה בנבואה לעמים. ואני רק מזכיר אותה ואנחנו ממשיכים הלאה. ואל צדקיה מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה לאמור. הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ועבדו אותו ועמו וחיו. זאת אומרת, זה לא מופיע אצל הגויים. וחיו, קחו חיים, תקבלו חיים, בדיוק אותו דבר. עול צווארי הולך מלך בבל ושולח לו ויש לו ומוסרות ומותות והכל נעים ונחמד, אבל המילה וחיו, זאת אומרת, אתם תחיו, אתם תצילו את עצמכם, וכמובן, אם הוא מדבר על צדקיה, למה הוא אומר בלשון רבים? כי הוא מתכוון לכל עם ישראל. הדיבור הוא אל המלך, אבל הכוונה היא וחיו, מי יחיה כל עם ישראל? למה תמותו? אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר, שימו לב, כאשר דיבר השם אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל. ואל תשמעו אל דברי הנביאים האומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם נביאים לכם. כי לא שלקתי נאום השם, והם ניבים בשביל השקר, למען הדיחי אתכם ועבדתם אתם והנביאים והניבים עליכם. זאת אומרת, עוד פעם, ובעזרת השם, בסייעת הדשמיה בשבוע הבא, אנחנו נראה את הנושא הזה של נביא השם, וזה יהיה הנושא שלנו, כשיש שם איזה חנניה בן עזור, שהוא מראשי הקודקודים של נביא השקר. מה בדיוק הוא אומר ומה הוא עושה? אז נבואה ראשונה אל הגויים, נבואה שנייה אל צדקיהו, הנבואה השלישית, אני רוצה להתעכב בה בעשר הדקות האחרונות של השיעור. ומי הנושא, מי אל מי מדובר? ואל הכהנים, ואל כל העם הזה דיברתי לאמו. כה אמר השם, אל תשמעו אל דברי נביאיכם, הנביאים לכם לאמו, הנה כלי בית השם מושבים מבבל עתה מהרה, כי שקר הם הנביאים לכם. זאת אומרת, אנחנו מדברים, כפי שאמרנו, אם אנחנו עומדים בימי צדקיהו, אנחנו מדברים בעשר השנים האחרונות, בוודאי בעשר השנים האחרונות, לפני חורבן בית ראשון. הזכרנו עשרות פעמים שהבית לא היה בתפארתו. כי גלות יהויכין, שהייתה 11 שנים לפני החורבן, אז לא ידעו שזה 11 שנים לפני החורבן, אף אחד לא ידע מתי יהיה החורבן. בגלות הזאת גלו החרש והמסגל, שהם העליתה של תושבי ירושלים באותם ימים, וכבר אז נלקחו כל מיני כלים מבית המקדש. פיתחו מטובכם בספר מלכים ב' פרק כ"ד, בספר מלכים ב' פרק כ"ד, וכמובן שכשיהיה זמן צריך ללמוד את זה במקביל, אנחנו הרבה פעמים חס ושלום לא זונחים את זה, אבל מזכירים את זה. אני קורא בפסוק ח', מלכים ב', כ"ד, ח'. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, כשמעיינים במקבילה בדברי הימים, אז כתוב שם ששלושה חודשים פלוס 10 ימים. זאת אומרת, זו הייתה מלכותו. ושם אמו נחושתה בת אלנתן מירושלים. והיה עשרה בעיני השם, ככל אשר עשה אביו. בעת ההיא עלה יהויכין ובנו של יהויקין. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ותבוא העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו, ושרה וסריסן, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו, למולכו של מלך בבל, ויוציא משם את כל אוצרות בית השם, ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל, כאשר דיבר השם. והגילה את כל ירושלים ואת כל השרים איתו, 10,000 גולי, כל החרש והמסגר וכו' וכו' וכו'. זאת גלות יהויכין, ודיברנו אודותיה הרבה מאוד. אז אומר אומר הנביא אל הכהנים ואל כל העם הזה לאמרו. אז עכשיו, מה אמרו? ומה זאת אומרת מה אמרו? תראו לרגע בפרק כ"ח פסוק ב', בעוד שנתיים ימים אני משיל אל המקום הזה את כל כלי בית השם, אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה ויביאם בבל. זאת אומרת, כנגד ירמיהו יש אופוזיציה. לא הכל עובד לפי מה שהוא רוצה. ירמיהו אומר, המצב קשה. עומד חנניה בן עזריה ואומר, חבר'ה, עזבו אותו. עוד שנתיים הכל חוזר. הכל מה, אנחנו כלים מבית המקדש, אין שום בעיה. יש ביטוח מלא, יש הסעה, הכל יחזור לפה, יהיה מתוקתק, מאורגן, מסודר, הכל יבוא על מקומו בשלום. אז איך אנחנו מתמודדים עם כל המהומה הזאת? עכשיו, אבל מה כן קרה? הוא אומר להם, אני ממשיך הלאה, ואנחנו נעשה את החידון בין הדברים הללו, אל תשמעו עליהם, עבדו את מלך בבל ויחיו. עוד פעם, למה תהיה הרזות חורבה? ואם נביאים הם, אם באמת נביאי השקר הם נביאי אמת, ואם יש דבר השם איתם, יפגעו. מה זה מפגוע? לפגוע, ששון תפילה, פגיעה, ויפגע במקום היין שם, אצל יעקב, זה תפילה, יפגעו לה באשר צבקו, לבינתי בואו הכלים הנותרים בבית השם ובין מלך יהודה ובירושלים בבלה. הרי יש לנו פה עוד קצת כלים בבית המקדש, אם הם כאלה שיסר עם הנביאים הללו, בואו נדאג שהכלים הללו לא יגיעו לבבל. כי חור אמר השם צבקות, אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת. אתם יודעים מה המכנה המשותף לכלים הללו? מה המכנה המשותף לכלים שנזכרים פה? תפתחו לרגע במלכים א' פרק ז', אנחנו מדברים על פרקים של בניית המקדש על ידי שלמה, זריזות, כי אנחנו רוצים להגיע בזמן להביא. מלכים א' פרק ז', אני קורא בפסוק למד ח', לא פסוק למד ח', אני קורא בפסוק ח', וכותרות על שני העמודים גם אימן מלעומת הבטן, והרימונים 200 טורים, ויקם את העמודים לאולם האחד, ויקם יקרא שמו יכין, ואת ראש העמודים מעשה שושן, ותיתום מלך את העמודים. מה חסר לי פה? חסר לי פה פסוק תתווד. מה כתוב בפסוק תתווד? ויצר את שני העמודים נחושת, 18 עמה קומת העמוד האחד, וחוט וכו'. אני ממשיך הלאה, בפסוק חף ג', ויעש את הים מוצק 10 בעמה עגול, ופקעים מתחת שפתו, ויעש את המכונות וכו'. הכלים שנזכרים כאן הם לא כלים מזהב, הם כלים מנחושת. מה שנבוכדנצר לקח בגלות יהויכין, הוא לקח איתו את כלי הזהב, את כלי הנחושת שהם פחות חשובים, זה הים שהוא מדבר עליו. הייתה במקדש ים שעשה שלמה, בריכת מים ענקים, והיו שלוש דמויות של חיות, של בהמות, שמחזיקות את זהב הפרות מנחושת. זה לא הפרות שנתנו חלב כל בוקר. אז זה היה, ועל זה עמד ים גדול, ויש לזה סיבה מה זה היה ואיך זה היה וכו'. וממילא אומר ירמיהו, אם החבר'ה האלה הם כאלה חזקים, בוא נראה שהם ידברו שהכלים האלה לא יגיעו לבבל. תראו איזה תהליך יש פה, נבוכדנצר מזמן יהויכין לוקח את כלי הזהב, נשארו במקדש כלי הנחושת, ועל זה מתווכח איתם ירמיהו. אני חוזר לפסוק י"ט, כי כה אמר השם צבקות אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת, ואמרנו שכולם היו מנחושת, אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל בגלותו את יוחניה בן יקים ונקודת ירושלים בבלה, ואת כל חורי יהודה וירושלים. כי כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל על הכלים הנותרים בית השם ובין מלך יהודה וירושלים. בבל יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם, והעליתים והשירותים אל המקום הזה. אומר להם ירמיהו, אתם יודעים איפה אתם תראו שאני צודק? שגם כלי הנחושת ילכו לבבל. בבל איך כתוב כאן? בבל יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. הגמרא בכתובות, ובסדר, יש לנו עוד את השלוש דקות שלנו, הגמרא בכתובות, תראו בדף המקורות, הגמרא בכתובות במקור 12. רבי זרע עדק המשתת מנהל דרב יהודה. רב זרע היה תלמיד של רב יהודה, ואתם בטח מכירים את זה. המשקיע עובר בבית המדרש, לא רוצה בדיוק לפגוש אותו, זה לא... אז אני במקרה הולך דווקא משם. הוא במקרה הולך דווקא מפה, ואני הולך דווקא משם. אז רב זרע השתמד מרבי יהודה, לא רצה לראות אותו. למה? דבאי למיסק לארץ ישראל. רב זרע רצה לעלות, הוא היה בישיבת פומפדיטה, והוא רצה לעלות לארץ ישראל. אז מה הבעיה? מה מפריע לו? שיעלה פעם לדבר הזה, אם הייתי מספיק, הייתי מספר לכם סיפור שסיפר לי הרב ליכטנשטיין על הרב וודנר בעניין הזה. ואמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, אז זה יכול להיות מצווה גדולה לבוא לארץ ישראל. אומרת הגמרא שנאמר בבל יובאו ושם יהיו עד יום פוקדים אותם נאום השם. ורבי זרע הוא מקרה שרפתי. הייתה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי זרע. האם מה שכתוב בבל יובאו ושם יהיו, האם זה מדבר רק על כלים? וזה מה שאומר רבי זרע, ולכן הוא רוצה לעלות לארץ ישראל. והרבה שלו רבי יהודה אומר, וזה כמובן רב צודק מדבר על זה הרבה מאוד, שבבל זה אחוריים של ירושלים, יש לזה מדרגות כאלה ואחרים. מעניין שהרמב״ם פוסק כמו רבי יהודה, הרמב״ם פוסק שאסור לצאת מבבל לחוץ על הארץ. יש פה קטע בעין היה, כי זה גמרא, המקבילה של הגמרא בכתובות היא גמרא בברכות, איך הרב מסביר את הכלל ואת הפרט, מה היחס של האדם לעומת מה שהוא צריך לעשות וכו'. סיכום, ראינו פרק שיש לו שתי כותרות, יהויקים וצמחיהו, ניסינו להסביר את העניין הזה. דיברנו על המעשה הסמלי הנורא שיש בפרק, מותות ומוסרות. הדבר הסמלי הזה מדביק את כל עמי הסביבה שמדרך הטבע כשהם מבינים שנבוכדנצר הוא הולך להיות המלך ששולח בו בסדר. חשבתי שכבר הוא לא יצנחן יותר, לפגיעה, לפיצה. אז יוסף, אסור את הקיסטים לפגוע בחלקים, אני לא יכול להגיד לך. אז אנחנו רואים את קריטת הברית הזאת, וקריטת הברית הזאת היא היא זאת שירמיהו צועק עליה. ראינו שיש בפרק שלושה חלקים. החלק הראשון, פנייה עם כל עמי האזור. תיזהרו, תהיו משועבדים למלך בבל. לא הספקנו לראות במקורות כאן, אבל למה גם המלכים האלה משועבדים? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבזות את עם ישראל. אם לעם ישראל מגיע עונש, לא יכול להיות שכולם יצחקו עליו. נבוכדנצר משווה רק את עם ישראל, זה לא עובד ככה. זה הולך גם עם העמים מסביב. אז ראינו שהנבואה הראשונה היא למלכי המסביב. אחרי זה מגיע לצדקיהו עם תוספת של חיוב, אחרי זה מגיע לכהנים ולתושבי ירושלים. כאן נכנס לאלמנט של הכלים, נתאר לעצמנו איזה טראומה מפה אנחנו יכולים לגלות, הייתה לעם ישראל שמבוכדנצר לא רק מגלה את יוחניה, אלא גם מוציאים את הכלים מבית המקדש. את כל כלי הזהב מוציאים מבית המקדש. איזה מחזה מפחיד הדבר הזה, איזה הרגשה זה עושה לאנשים, מוציאים את הנשמה מהגוף שלנו, לוקחים את כל הכלים מבית המקדש. והוויכוח שהתעורר בעקבות הדברים הללו, רבי זרע ורבי יהודה, האם הכוונה גם לבני אדם? יש פה תוספות, יש פה מהרש"א, יש פה קטע בעניין. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.